ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בפרבטר דף קוף סמך זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. מיד רואים צורה גיאומטרית, צורת בית, ובעוד שתי שורות צורת הרגש, מה מטרת הסימונים ומה היא, מה הוא נושא הסוגיה הנוכחי. למטרה הזאת הוספנו בשוליים כותרות, ויש אצלנו ממול בשוליים נושא כללי, מקרים ודוגמאות של זיופים בשטר. ומיד אחרי זה נושא מבנה, הכוונה, יש לנו פה הסבר לתמצית הסוגיה עם הסבר למבנה. הצורת בית מבליט את השם אביי, עצות של אביי בעניין כתיבה. בסוף בעניין כתיבה בסוף השטר או בסוף השורה, עצות אלו הן כדי למנוע זיוף. ובעזרת השם, תוך כדי הגמרא, הכל יתבהר. הגמרא, אמר אביי, היימן דבאי למחווה חתימות ידי בבית דינה. מי שצריך להראות חתימת ידו לבית דין, יש אפשרויות רבות למה אדם צריך לעשות את זה, למה זקוק לזה. כעת לא משנה, מה שחשוב לנו זה המציאות הזאת, איך הוא יראה את חתימת ידו, שלא יבוא לידי איזושהי תקלה אחר כך. אז אביי אומר, לא לחווה בסוף מגילתה, אל תחתום שמך בסוף הדף, שיהיה מצב כזה שיש דף ריק ובסוף הדף מופיע שמך. לא כדאי לעשות את זה. למה? תראו ממש כך לאחר, יכול להיות אדם אחר ימצא את הדף הזה עם שמך בסופו ושאר הדף ריק, וחטיב דמסיק בזוזי, והוא יכתוב שהוא ישכוף כזה דבר, אני החתום מטה חייב כך וכך סכום כסף לפלוני. אז יהיה אדם שיחזיק כזה שטר שהוא כמובן זייף, הוא הכין את הטקסט הזה למעלה, הוא שומר את זה, ויום מן הימים הוא יוציא את זה נגדך, אתה שחתמת על השטר. הוא תנן, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו, כתב ידו הכוונה חתימת ידו, שבו הוא כתוב שהוא חייב לו, גובה מנכסים בני חורין. אז כפי שאמרנו, לא כדאי לך, אם אתה צריך להפקיד ברשות בית דין חתימת ידך, אל תחתום בסוף הדף, כי הדברים יכולים להתגלגל למצב כמו שתיארנו. ההוא בזבינה, הוא מוכס, הוא גובה מיסים, הוא גם היה ישראל, היה יהודי. דיאת לקמי דבאי, אמר לי, נכסי לי מור חתימות ידי, דחייתו רבנן מחבו לי, מעברנה להוא בלא מכסה. אז המוכס הזה הציע לבאי, תראה לי חתימת ידך, שכשרבנן יבוא אליי עם פתק שבו חתמת שהם רבנן, שהם רבנים ומגיע להם הנחה, וכאן הוא אומר מעברנה להוא בלא מכס, אני אעביר אותם את הנהר בלי לשלם את המכס. אך וילי בריש מגילתא, אז אביי שיתף פעולה וחתם את ידו, את חתימת ידו בתחילת דף. אז והמטרה שוב פעם, כשהמוחס הזה יראה את חתימת ידו של אביי, הוא יכיר את החתימה הזאת על פתקים שרבנן מביאים לו, והנה אביי אישר שזה וזה וזה הם רבנים ומגיע להם הנחה, וכאן כפי שאמרנו יעביר אותם את הנהר בלי לשלם את התשלום המקובל. תוך כדי שאביי מנסה לחתום את שמו על הדף, הווקנגי בי, אותו מוחס היה מושך את הדף כדי שהשם של אביי יופיע בשולי, בתחתית הדף, וכל הלמעלה ירק. אביי בתור המורה דגול, תלמיד חכם ענק, הוא הבין מה שאותו מוחס מתכנן. המלא, אז אביי אומר לו, כבר קדמוך רבנן, הרבנן כבר הקדימו אותך בתקציסים האלו, ואל תנסה לסדר אותי. אמר אביי, מתלת עד עשר, אם האדם צריך לכתוב נגיד סכומי כסף, ומדובר על תלת זה שלוש, שלושה דינרים למשל, או שלושה סלעים. אז אם הוא צריך לכתוב את המילה תלת או מילה לארבע או חמש, אז המילים האלו מתלת ועד עשר לא לכתוב בסוף שיטה. תדאג לכך שהם לא יופיעו בסוף השורה. למה? דילמה מזייף וכתב. האדם יכול, נגיד המלווה שמחזיק שטר שמעיד על הלוואה שהוא הלווה, נגיד תלת מטבעות, הוא יכול להוסיף יוד ונון ולהפוך את המילה תלת לטלטין. טלטין זה שלושים, במקום שלוש שחייבים לו הוא יגבה שלושים. אז אדם צריך לדאוג לכך שהלווה שמכין את השטר לתת למלווה, צריך לדאוג לכך שהמילה או המספר שלוש תלת ארבע, גם זה יכול עם תוספת יוד נון זה ארבעים, זה יהיו ארבעים. וחמש, חמישים, יכול להיות כך, חמישים. אז כדאי מאוד להיזהר שהמספרים האלו במילים לא יופיעו בסוף השורה. ואית רמילי, אם יוצא כך, נהדרי לדיבורי תרי תלת זימני, שיחזור, אם זה קורה שיצא בסוף השורה תלת, אז כדאי שזה שמכין את השטר, הלווה שמכין את השטר, יחזור על הסיפור של ההלוואה כמה פעמים, פעמיים, שלוש פעמים, כדי ש ואז אי אפשר שלא יוצא באמצע שורה המספר. הרשב"ם מוסיף עוד נקודה, אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם לקראת סוף השורות הקצרות. יש לנו כוכבית בתוך הרשב"ם, להדר ולדקרי, כלהזכיר, לדקרי להי סכומה, סכום שדיברנו, עד דמתרמי לי באמצע שיטה. אפילו אם יזייף וכתב, אפילו אם המלווה אחרי שמקבל את השטר הוא יוסיף את היוד נון על התלת שהופיע בסוף השורה למעלה, אין למדין אלא מן התחתון, כי דקטני מתניתין. כשיש איזו אי בהירות או ספק, אנחנו נותנים לשורה המאוחרת לאחריע. זה כמובן התחתון בניגוד למה שכתוב בשורה עליונה. כעת סימון חדש, כותרת בצל המבנה, מופיע בו מופיע מעוין, וכתבנו דוגמאות של זיופים בשטר, וגם הדגשנו עם פס כפול עתה לקמי דבאי. המקרים האלו באו לתשומת ליבו של אבאי, ונראה מה הם. הגמרא, אהו דהו כתיב בטילטה בפרדיסה. תשימו לב שהדגשנו את הבית, כי הוא יהיה המרכז של הסיפור פה. מה קרה? אז ברשב"ם, איפה שעצרנו, נמשיך שם ברשב"ם. ההוא דהו כתיב בטילטה בפרדיסה. כך היה כתוב בשטר. זווינית לפלוני, הכוונה אני מכרתי לפלוני, בגינטה דאית לי, טילטה בפרדיסה. כוונה אני מכרתי לפלוני שליש בפרדס שברשותי. אז המחירה סך הכל שליש פרדס. אנחנו נחזור לגמרא. זה מה שהיה כתוב. הקונה עזל מחקי לגגי דבית וקראי. האות בית יש לו גג, ויש לו גם רגל שיושב על השורה. אז הוא קיצר אורך הגג ואורך הקרעי, זה הרגל, ושוויה הוא פרדיסה. אם מקצרים את החלקים האלו של הבית, אתה הופך אותו להיות וו. אז מה הקונה מחזיק כעת שטר שאומר שנמכר לו שליש בגינה והוא פרדס, כוונה הוא פרדס שלם. זה כמובן הרבה מעבר ממה שבאמת נמכר לו. עתה לקמי דבאי, המקרה הזה בא לפני אבאי. המלא אבאי מסתכל על השטר הזה, כתוב עכשיו טילטה הוא פרדסה, אבל אבאי אומר, שואל אותו המלא, מה הייתה עם הרוויך לאלמה, לאי וב? למה יש כל כך הרבה רווח, מקום, אוויר, בין הוו לפי של המילה ופרדסה? כמובן אם היה בית, ואז הקצוות של הבית היו די קרובים לפי, עכשיו שהוא מחק אותם, נוצר רווח שלא רגיל בכתיבת המילים. אז הבאי שם לב לזה, כפתי ועודי, אז הוא כפה אותו, והוא בסופו של דבר הודה שהוא זייף ומחק, כפי שסיפרנו. עוד סיפור, אהוד ההווה כתב במנת ובן ושמעון אחי. בן אדם הוא מחר חלקי קרקע שיש לשני אחים. אז חלקי קרקע שיש לשני אחים נמסר לפלוני. עוד פעם, מנת ובן ושמעון אחי. אז החלקים של ובן ושמעון שהם אחים נמסר לפלוני. הווה להו, אותם ובן ושם, היה להם אחה, תשמי אחי, ובמקרה כך השם שלו, אחי. היום אנשים משתמשים בביטוי אחי. זה השם של הבן אדם פה. שלושה אחים, ובן, שמעון, ועוד אח בשם אחי. זה שקיבל את הקרקעות האלו, החלקים של ובן ושמעון, הלוקח עזל כתב בוו ושוויה ואחי. אז הוא טוען כעת שהוא רכש את החלקים של ובן שמעון והאח השלישי שמו אחי. אז ובן שמעון ואחי, כמובן זה לא מה שקרה. אתה לקמי דבאי, המלא מה הייתה עם הדחיק לאלמה להי וב כולה, למה כל כך צפוף פה בין המילה שם שמעון המילה הבאה ואחי, אביו הוא כתוב ככה צפוף דחוס בין שמעון ואחי כפתי ועודי שוב פעם הוא כפה אותו והוא הודה בסופו של דבר. עוד מעשה כאן זה לא יופיע לא יבוא בפני אביי, אבל זה עוד מעשה שתראו בסופו של דבר כפתי ועודי. אם שמתם לב בסימונים שלנו הבלטנו את הביטויים האלו פעמיים עד עכשיו ועוד עוד מעט נראה את זה עוד פעם. ההוא שטרה דהב חתים עלי רבה ורבה ברעדה. היה שטר שהעדים הם רבה ורבה ברעדה. עתה לקמי דרבה מלא השטר הגיע לפני רבה. רבה אמר דין חתימות יד הדידי היא באמת נראה מאוד כחתימת ידי, מיהו? קמי דרב אחא בר עדה לא חתימי לי מעולם. אבל מה לעשות, אני אף פעם לא חתמתי שטר יחד עם רב אחא בר עדה. אז אני, רואים פה שיש איזו זיוף? כפתי ויודי. אז כפה אותו בעל השטר והודה שהוא זייף. אמר לי, רב אומר, בשלמה דידי זייפת, הצלחת לזייף את חתימת ידי, אלא דרב אחר בר עדה דרתית ידי, איך היא עבדת? רב אחר היה אדם, יש מפרשים שהיה אדם מבוגר, או זה מה שהרבנו גרשום אומר מחמת שהזקן היה ידיו רוטטות. אז ואדם שחותם עם ידיים רועדות, אז החתימה די קשה לזייף כזה דבר. אז זה מה שרב שואל, איך הצלחת לזייף חתימה של ידיים רועדות? אמר, יש כאן שני פירושים, אנחי ידי אמצו, הוא גילה את הסוד שהוא הניח את ידו על מצה. מצה זה מין גשר שתופסים חבל כדי לעבור גשר קצר, וכשנשענים בו, כשאנשים עוברים, אז הכל נע ונד, הכל רועד. אז חתמתי במצב כזה שבזמן שאנשים עוברים על הגשר הצר הזה חתמתי, אז הכל רעד. ואמרי לה עוד פירוש, עוד אפשרות, קם הזרנוקה וכתב, אני עמדתי על הצינור, שבזמן שיש זרם בצינור אז הכל רועד, ובכך הצלחתי לזייף חתימת רב אחא. הגענו למשנה חדשה, ולפני שנתקדם נסתכל שוב פעם בשוליים. הכותרת נושא, כתבנו הכנת שטרות שונים על דעת מי כותבים, מי משלם עבורם. מבחינת סימונים יש לנו תחת הכותרת מבנה פס מקווקו, על מי מוטל לשלם השכר. אנחנו נראה במשך המשנה הדגשות המבליטים, המבליטות מי משלם על כל שטר. למשל פה רואים הבעל נותן שכר, בעמוד הבא הלווה נותן שכר, אחר כך הלוקח נותן שכר וכו'. המשנה, כותבים גט לאיש אף על פי שאין אשתו עמו. אדם שמתכנן לגרש את אשתו הוא לא צריך את דעתה בהכנת השטר, הרי מן התורה אדם יכול לגרש את אשתו גם בעל כוחה, אז לא צריכים דעתה הסכמתה בהכנת הגט. אז הוא יכול להכין את הגט למרות שהיא לא נוכחת, והשובר לאישה, אף על פי שאין בעלה אימה. שובר זה שטר, שובר כשמו כן הוא, שנותנים לבעל אחרי שהוא משלם הכתובה שהוא חייב לשלם לאשתו בזמן שמגרש אותה. לאישה הרי זה לחובתה, זה לא לטובתה שהדבר הזה קיים, אז היא יכולה כאילו לעשות לעצמה נזק פוטנציאלי, נקרא לזה, היא יכולה לבקש הכנת שובר שיהיה מוכן להעביר את זה מיידי לבעל בזמן שהוא ישלם את הכתובה. נכון, היא מסתכנת בכך שכבר מוכן השובר לפני תשלום הכתובה, ולכן היא יכולה, להכין את השובר למרות שהבעל לא נמצא אימה, ובלבד שיהיה מכירן, הסופר והבית דין, שהוא יכיר אותם. למרות שהסברנו את זה, אבל נפנה בכל זאת ברשב"ם שלוש שעות מהסוף, ושובר לאישה אף על פי שאין בעלה אימה, דלדידה חוב הוא ולבעלה הווה זכות. זה תוספת הסבר שלא אמרנו מקודם, שזה שיש שובר זה דבר שהוא מיטיב עם הבעל וזכין לאדם שלו בפניו. דברים שהם לטובתו של בן אדם אפשר לעשות אותם גם ללא ידיעתו, ועל זה התייחס המשנה, והיא צריכה להיזהר בו שלא יבוא ליד בעלה עד שתקבל כסף כתובתה, כפי שאמרנו שהיא מסתכלת בכך שהשובר מוכן לפני כן, ולכן היא יכולה לעשות את זה, ובמיוחד שזה דווקא לזכות הבעל. הרשב"א ממשיך, ובלבד שיהיה מכירן בגמרא מפרש לה. אז אנחנו נמתין בהתאם. רבנו גרשום הוא כבר אומר בסוף הפירוש, אומר בלבד שיהיה הסופר ובית דין מכירים האישה והאיש שלצורך עצמן אין מבקשים. מה שאנחנו לומדים במשנה, שהאדם מבקש הכנת גט, הכוונה גט לעצמו, שהוא לא עבור מישהו אחר, והבית דין והסופר צריכים להכיר שהוא בא להכין את זה לצורכי עצמו, והשובר גם כן לצורכי עצמה. הגמרא תרחיב על זה כפי שהרשב"ם כבר אמר. נמשיך במשנה, והבעל נותן שכר, הוא ישלם עבור הגט, וזה תשלום שמגיע לסופר, וגם שכר להכנת השובר. ברשב"ם למטה, הבעל נותן שכר, שכר גט, תמה מפרש בגמרא, ושכר השובר דזכותו הוא, תלו תיעדר ותגווה כתובתה זינה אחיתה. זה חשוב לבעל, זה לטובתו, שהיא לא תנסה לגבות את הכתובה פעם שנייה. אז אם זה לטובתך, אז תשלם עבור הכנת אותו שטר, השובר. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה עמו. אז הלווה יכול לבקש הכנת שטר שיעיד על כך שהוא קיבל הלוואה, כשהוא באמת יקבל את זה ויעביר את זה למלווה, אבל חשוב ללווה שיהיה השטר מוכן, מזומן בידו, כדי שהוא ייתן את זה למלווה כשהמלווה ילווה לו כספים. אדם לא ילווה כסף אם הוא לא מקבל שטר שמעיד על כך. אז לכן הלווה יכול לבקש הכנת שטר הלוואה למרות שהמלווה אינו נוכח, ואין כותבים למלווה עד שיהיה לווה עמו. אבל הפוך בלתי אפשרי, אלא שמלווה יבקש שיכינו עבור שטר שפלוני חייב לו כסף, זה לא, אי אפשר לעשות, להכין שטר כזה עד שהלווה באמת נמצא באותו מעמד. והלווה נותן שכר. הרשב"ם כבר מקדים את הגמרא בכך שהוא אומר שהגמרא תשאל, הרי זה פשוט שהלווה משלם שכר, הרי כל הנאה הוא שלו, שהוא מקבל כסף ממישהו אחר לטובתו, אז הוא ודאי ישלם על השכר שכר. אז למה יש צורך למשנה ללמד דבר שהוא כל כך פשוט? כותבים שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו, ואין כותבים ללוקח עד שמוכר עמו, והלוקח נותן שכר. אין כותבים שטרי אירוסין ונישואין אלא מדעת שניהם. שטרי אירוסין זה, אלו הם שטרות נגיד המעידות על מה אב החתן ואב הקלה כל אחד הבטיח לתת לקראת נישואי בניהם. כמה אב החתן, אז רושמים כמה אב החתן נותן לקראת החתונה של בנו, כמה אב הקלה נותן לקראת חתונת ביתו. שטרי נישואין הכוונה לכתובה. אז לא כותבים את הדברים האלו אלא מדעת שניהם. ביחס לשטרי אירוסין צריכים את הדעת, את דעתם של אב החתן ואב הקלה, ככה רשב"ם מסביר. אחרת, אם בוא נגיד הם לא הסכימו לזה, נשאר הבטחות בעל פה, אבל אין שטר שיעיד על כך, ויש השלכות הלכתיות בין דבר שהוא נשאר בעל פה לדבר שהוא כתוב. והחתן נותן שכר. אין כותבין שטר אריסות, אריס, לא להתבלבל, זה לא אירוסין, אריס שעובד אדמה, הוא עובד אדמה תמועת אחוזים ביבול, וקבלנות, שטרי קבלן, קבלן הוא עובד אדמה, והוא מבטיח לבעל הבית, לבעל השדה, סכום קבוע, לא אחוזים אלא סכומים נקובים, כך וכך קילו, כך וכך קור. קור זה מידה שמופיע, הרשב"א מציין את זה. לא, שוב פעם, ההבדל בין אריסות שהתשלום הוא באחוזים, וקבלנות העובד מבטיח לבעל הבית סכום קבוע. אז השטרות האלו, שטרי אריסות וקבלנות, לא מכינים אותם אלא מדעת שניהם, זאת אומרת העובד ובעל הבית. והמקבל, זאת אומרת העובד, נותן שכר. השכר הכוונה לסופר שיכין את השטרות האלו. אין כותבין שטרי בירורין וכל מעשה ביתין אלא מדעת שניהם. שטרי בירורין, הרשב"ם כבר אומר שנמתין לגמרא שיפרש. מעשה ביתין, הרשב"ם מציין כגון אדרכתא, שזה מצב שלווה למשל לא שילם את החוב במזומן, והבידין מאשרים למלווה לרדת לנכסי הלווה, לחפש נכסים שהוא יתפוס אותם בתשלום החוב. אז זה מעשה בידין, שטר, נגיד, רישיון לחפש בין נכסיו. אז לא כותבים את השטרות האלו אלא מדעת שניהם, ושניהם נותנים שכר. רב שמעון גמליאל אומר לשניהם כותבים שניים. יש דיון שמופיע במסורת הש"ס אם לגרוס למד פה במילה לשניהם, אבל אם גורסים לשניהם, הכוונה לשני בעלי דין. אז רב שמעון אומר לשניהם כותבים שניים, שיהיו לכל אחד מהבעלי דין, לזה לעצמו ולזה לעצמו. והעניין הזה הוא יהיה מכוון במיוחד לשטרי טענתה, שאולי נמתין לגמרא שירחיב על זה. הגמרא, לפני כן דווקא נסתכל בשוליים בכותרת הנושא. יש צורך לעדים להכיר שמות האיש והאישה שבגט ושבשובר. הגמרא, מהי ובלבד שמכירן? יש לנו חץ מצד הגמרא שמחזיר אותנו לעמוד א', שבתחילת המשנה יחסית המשנה דיברה על הכנת גט והכנת שובר, וכתוב ובלבד שמכירן. מה הכוונה? הגמרא, אמר רב יהודה אמר רב, ובלבד שמכיר שם האיש בגט ושם האישה בשובר. וראינו כבר ברבנו גרשום ליעל שחשוב שנכיר שאלו שמבקשים הכנת השטרות האלו, שאלו שמכינים אותם, מכירים שהם לצורך אותם אנשים עצמם. קודם אנחנו נסתכל ברשב"ם ואחר כך נפנה לרבנו גרשום. הרשב"ם, שם הכיר שם האיש בגט, מי צריך להכיר? הסופר והעידים צריכים שיקירו שזהו שמו. כאילו האדם שעומד בפנינו מבקש הכנת הגט והוא אומר כך שמי, שהם צריכים לדעת שזה באמת השם של אותו אדם. למה? דאיקה למיך שיש מקום לחשוש, אין גט זה אלא לאיש אחר, ויבוא לרמות ולהגבות כתובה לשום אישה. זאת אומרת, התחכום פה שיהיה הכנת גט, וזה האדם הזה ימסור את זה לידי אישה מסוימת, ו בזה שהיא מחזיקה בגט שהיא לא קיבלה מבעלה, אבל השם של בעלה כתוב בגט והיא מחזיקה כעיד בגט הזה, היא תוכל לגבות מבעלה כסף כתובה כנתנן, הוציאה גט ואין עם מה כתובה, גובה כתובתה. האישה שמציגה בפנינו גט, זה נותן לה כוח לגבות הכתובה. זה דבר אחד שצריכים אלו שמכינים את הגט לדעת, שזה שעומד בפנינו זה שמו, וזה יהיה גט לצורך עצמו, לא גט שהוא ימצוא לאיזו אישה זרה עם שם של בעלה, אחרי שאנחנו לא הכרנו את אדם שעומד בפנינו ושמו. מה עוד? נמשיך ברשב"ם, ושם האישה בשובר. שוב פעם, השובר הוא מעיד על כך שהאישה קיבלה כבר את הכתובה. מה יכול להיות הרמאות פה אם לא מכירים שם האישה בשובר? שלא תרמה לתנור לאיש שגירש אשתו ותפסיד כתובתה על ידה. הרמאות פה שאישה מבקשת הכנת שובר, ואם הם לא מכירים שזאת האישה שעומדת לגירושין, האישה הזאת שמזמינה שובר, היא תמסור את השובר לגבר אחר ושגירש את אשתו, בפועל אותו גבר לא שילם לכתובה, אבל הוא יחזיק בשובר שמעיד שהוא כבר שילם לאשתו. אז שוב פעם, חשוב לנו שהסופר והעדים מכירים את האנשים, הגבר שמזמין את הגט, האישה שמזמין את השובר, שזה לצורך עצמם. אמרנו שגם כן נפנה לרבנו גרשום, אז יש לנו כוכבית, שורה שנייה ברבנו גרשום, אמריו, ובבד שיהיה מכיר שם האיש בגט, שכן הוא שמו בוודאי, שאם אין מכירים, יש לחוש, שמה עצמו יכנה שמו יוסף בן שמעון בשם חברו, ויוליך, הוא ישחק את זה, הוא ימציא לעצמו שם, יכנה את עצמו יוסף בן שמעון, זה לא שמו, אבל הוא ככה יקרא לעצמו, ויוליך לאשתו של אותו ששמו כן, ויתן לה הגט כדי שתגבה כתובתה מבעלה שעשה עימה כנוניה. אותו איך נקרא לו, תחכמן, חוכמולוג, הוא יעשה את החקונס הזה, ניתן לאישה שבכלל לא קשור אליו, אבל היא בכך שהיא תקבל גט עם שם בעלה עליו, תגבה שלא כדין את כתובתה, והם יחלקו כנוניה, כוונה שאותו שמכין את הגט ואותה אישה יחלקו בכספים האלו. וכן הכי נמי, שם האישה בשובר צריך שיהיה מכיר שם האישה בשובר, שכך שמה בוודאי, אם אין מכירה יש לחוש אמא תוליך זה השובר לבעלה של אישה ששמה כך, ויומר אותו בעל של האישה הזאת, ויומר גירשתיה ופרטיה כתובתה וזהו השובר, ועשתה אמו כנוניה. טוב, אז אנחנו מקווים שדרך הרשב"א ורבנו גרשום מבינים התקלות שיכולות להיות עם אותם שמכינים את השטרות האלו לא מכירים בעלי העניין. נחזור לגמרא. יתיב רב ספרה ורב אחר בר אונה ורב הונה בר חיננה, ויתיב אביי גבאיו, אביי ישב על ידם, ויתבי וקמיבאי אלוהו. והם שאלו, אמרנו שיש צורך להכיר שם האיש בגט, אז הם שאלו שם האיש בגט אין, שם האישה לא. כנראה שרק שם האיש צריכים להכיר, שם האישה לא צריכים. שם האישה בשובר אין, שם האיש לא. ולחוש דילמה כתב גיטה, אם לא יכירו שם האישה בגט, יש לחשוש שהוא יכין גט ואזיל, והוא אותו איש, האיש וממתי לאיתתי דהך, והוא יעביר את הגט הזה לאשתו של מישהו אחר. ברבנו גרשום יש לנו שני כוכבים, ולחוש אפילו איך היא דמכיר שם האיש בגט ולא שם האישה, יש לחוש דלמה שמי כשם חברי שני גברים עם אותם שמות, ושם איתתי שכותב לה הגט יכנה אותה בשם אשת חברו, אשתו שלו אין שמה כן כמו שכותב בגט. אז יש שני גברים אותם שמות, אדם נגיד קוראים לו דוד, הגמרא תשתמש בדוגמה של יוסף בן שמעון, אבל לבינתיים ננסה דוגמה כזאת, דוד א' ויש אחר כך דוד ב', אז דוד א', הוא יבוא והם מכירים אותו, שמו דוד, והוא אומר אני צריך גט, אני דוד לשם אשתי. אשתו בפועל שמה שרה, אבל הוא אומר אני צריך את הגט בשביל אשתי, שמה רבקה. ואם אנחנו נקבל את הגמר כמו שדיאקנו, שהם לא מכירים את שם אשתו, אז רבקה הזאת זה באמת שם של דוד בית. אז כאן החשש שהוא הזה דוד א' שמבקש הכנת הגט יכנת את אשתו בשם אשת חברו, כמו שכותב בגט, אלא על שם אשת חברו הוא כותב, ואחר כך ממתי אי גט לאיטיטי, הוא דוד א' הזה יביא את הגט הזה לרבקה ומגרש לה על שם בעלה, והיא תציג את עצמה כמגורשת מבעלה דוד, דוד בית. והיינו תקלה, הויל דאין סופר מכיר שם האישה בגט. נמשיך לחשש שקיים אצל השובר. הגמרא אומרת, ואחר כך נפנה שוב פעם לרבנו גרשום, בית, וזימנין תזל כתבה אישה שובר, שוב פעם, אפילו אם הם מכירים שם האישה עומדת בפניהם ומזמינה שובר, יש לחשוש שהיא תבקש שובר עם שמה, ויבה לגברה דלבדילה, ואם לא מכירים שם בעלה, היא פשוט תעביר את השובר לגבר אחר ששם אשתו כשמה של זאת שמזמינה את השובר. הרבנו גרשום הוא פשוט מרחיב איפה שעצרנו, והכי נמי, אנחנו קוראים ברבנו גרשום גם פה שם האיש בשובר צריכים להכיר אותו, שעיקר למחש כי היי גוונה הועיל דהן מכיר שם בעלה לחוש דלמה ממתי היי שובר לגבר אחר דשם איתתי שם אשתו של אותו גבר אחר כשמה דהה איתתה שהיא בשובר, אותו שם כמו זאת שמזמינה את השובר, ועתו לידי תקלה דיימר לה, אותו גבר יגיד לאשתו כבר כתובתך פרועה והי שובר בידי, יוכר צריך שיהיה מכיר שם האיש והאישה. אז זה מה שהם הרבנים האלו העלו כחשש, שאם כפי שהמשנה אומרת שצריכים להכיר שם האיש בגט, כנראה לא שם האישה, שם האישה בשובר וכנראה לא שם האיש, הרי התקלות האלו יכולות להיות. הגמרא ממשיכה, אמר לו אביי, אביי שהוא ישב על ידם, הוא עונה אחי אמר רב. כך רב מבין את המשנה, שם האיש בגט והוא הדין לשם האישה, שם האישה בשובר צריכים להכיר והוא הדין לשם האיש. בכל זאת יש עדיין חשש, ולחוש לשני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת, דלמה כתיב גיטה ואזיל וממתי לי לאיטיטי דהך. אפילו אם מכירים את השמות של האיש והאישה, ויכול להיות עוד זוג בעיר עם אותם שמות, והגבר הזה שמזמין את השטר, את הגט, הוא יביא את הגט הזה לאשתו של השני, וכפי שראינו מקודם היא יכולה לגבות כתובתה מבעלה בטענה שהוא גירש אותה. אמר להו רב אחר באונה אחי אמר רב רק נשים לב שרב אחר באונה הוא יש לו כוכבית נמצא לגמרי אפשר לחביר את זה לכוכבית למעלה הוא, הוא אחד מהרבנים שישבו ביחד עם הנושא הזה אז הוא מצטט את רב שני יוסף בן שמעון הדרי בעיר אחת אין מגרשין נשותיהם אלא זה בפני זה אז זה מנטריל את החשש שאלינו מקודם שאלה ולחוש דילמה עזיל למטה אחיתה הרי יש חשש שאדם ילך לעיר אחרת ומחזיק לשמי ביוסף בן שמעון הרי השם שלו לא כך שם שלו דוד אבל הוא יציג את עצמו באותו עיר אחרת שלא כל כך מכירים את הבן אדם והוא יחזיק את עצמו בשם יוסף בן שמעון וכתיב גיטה וממתי לי להיט את הדהך והוא יזמין גט ויביא את זה לאשתו של, של אחד שבאמת שמו יוסף בן שמעון ברשבם יש הסבר הוא מרחיב על זה ונחוש יש לנו כוכבית בתוך הרשבם אפשר למצוא אותו מהר דילמה נפיק לא לעיר אחרת וכולי לתנא דמתניתין דבאי מכירן למה כותבים שום גט לשום אדם אף על פי שאנו מכירים שמו ולא שמה יוסף בן שמעון זה מעיר אחרת בא לכאן והיה שמו ובן בן שיעקב ואתה ירגיל והחזיק שיקולו כאן יוסף בן שמעון לפי שרוצה לגרש אשת יוסף בן שמעון שבמקום פלוני אז איך כפי שהרשבם מתבטא איך בכלל מכינים גיטין מאחר שקיים חשש כזה שאדם נוחים יחזיק את עצמו בשם שם של מישהו אחר ויעביר את הגט הזה לאשתו של אחד עם שם כזה באמת אמר להו רב הונא בר חיננה נשים לב שרב הונא בר חיננה הוא גם כן היה בקבוצת הרבנים למעלה לכן יש לנו כוכביות מצד הגמרא של לחבר אותם למעלה אז רב הונא בר חיננא ענה הכי אמר רב כולם אתם שמים לב מצטטים את רב אומר כך אמר רב כל שוחזק שמו בעיר 30 יום אין חוששים לו הרשב"ם אומר פה אין חוששים לו דכל כך לא היה מחליף שמו זמן מרובה פן יוודע הדבר אם אדם מסתובב עם שם הזה בעיר 30 יום, כנראה שזה שמו האמיתי. שורה דוגמה, לא התחזק מי? מי אם לא עבר 30 יום? והבן אדם בא ומזמין גט, אמר ביי, דקרו לי ועני. אם פה זה אדם חדש במקום, אז מישהו יעמוד אחרי גבו ויקרא לו בשמו שהוא מציג את עצמו ונראה אם הוא מסתובב ומגיב סימן שזה באמת שמו אם הוא אדיש לא מגיב סימן שמה שהוא אמר שמו זה לא זה רב זביל הוא חונק על הבאי הוא דוחה רב זביל אמר רמאה ברמאותי זהיר רמאי הוא מן הסתם תרגיל את עצמו בשם הבדוי וידע להגיב לפתרון של הבעיה ולכן אין תקנה לדבר הזה או במילים אחרות לא מכינים שטר גט לא מכינים שטר עד שהוא יסתובב שם 30 יום כפי שאמרנו מקודם, שאם אדם ממשיך להיקרא באותו שם במשך חודש ימים, סימן שזה באמת שמו. בצד יש לנו נושא ומבנה בהתייחסות לסימון החדש צורת הבית, והדגשנו עם הבית אהו תברה. תברה, תף ושין מתחפות, אז שוברים שעליהם היה חתום רבי ירמיה בר אבא. יהיה פה מעשים שקשורים לשובר, והוא שמו של רבי ירמיה מופיע עליהם, ובאה האישה וטוענת, כאילו הרי שובר זה מוחזק בידי הגבר, והאישה שהיא באה וטוענת שלא קיבלה תשלום הכתובה, ולכן שובר זה לא שייך אליה. אנחנו נראה אביי מופיע במקרים האלו, וכיווקבנו את שמו, את הביטוי אמר אביי. הגמרא, ההוא תברה דאבי חתים עלי רבי ירמיה בר אבא. וכפי שאמרנו, שובר סימן שהאישה קיבלה את הכתובה, ולכן הבא מחזיק את זה. עתיה לקמי ההיא איתתה, באה אותה אישה ששמה מופיע בשובר, אמרה לי, אז היא אמרה לרבי ירמיה, להבנה אביי, זאת לא אני. ושוב פעם, רק נחזור, רבי ירמיה באבא חתים, שמו, הוא חתם על השובר, והאישה ש... כאילו קיבלה כתובתה לפי השובר, היא באה ואומרת, אני זה לא זאת ששמה מופיע בשובר, זה לא זאת, לא אני, אני לא אותה אישה שחתמת על שוברה. אמר ירמיה, אומר ענה נמי אמרי להו, אני גם כן אמרתי לאותם עדים החתומים על השובר יחד איתי, אני אמרתי להם, להביאי, זאת שטובעת כתובתה, זאת לא הגברת שחתמנו עבור שוברה. ואמרו לי, העדים הנוספים שהיו איתי, ענו לי, אבל, זאת כן אותה גברת שחתמנו על שוברה שהיא כן קיבלה כתובתה, את הכסף כתובה, למה אתה לא מכיר אותה? מקש, לשון קשיש, מקש הוא דקש עלה, הוא בגר לה קלה, היא התבגרה, עברו שנים, היא התבגרה, והקול שלה נהיה אהבה, כמו שמאפיין אנשים מתבגרים, אנשים מבוגרים, והדין, לכן, והרב ירמיה אומר, נכון, אני בהסתכלות ראשונה חשבתי שאת לא זאת, באמת כמו שאת טוענת. אבל אחרי ששמעתי הסבר שלהם, הם צודקים, שזה באמת את, רק שהזדקנת. אמר אביי, יש פה מצב שרב ירמיה אמר מראש, את לא זאת, ואחר כך הוא חזר ואמר, את כן זאת. אף אגב, דיאמרו רבנן, למרות שיש כלל, אנחנו ממשיכים לדף קוף סמח כיוון שהגיד שוב אינו חוזר או מגיד, זה הלכה שידוע בעדות, וכאן אנחנו מעלים את זה גם בהקשר הנוכחי, שמאחר שאדם אמר משהו, הוא לא יכול לחזור בו, צוב מרבנן לב אורחי למידק. פה, האמרה הראשונה, התגובה הראשונה של רבי ירמיה, הוא היה תגובה, נגיד, חלשה. מראש כבר היה מקום לערער על מה שהוא אמר, הוא לחזור בו. למה? כי תלמיד חכם, צוב מרבנן, אינו דרכו לדקדק, מה הכוונה, איך זה שייך לפה, לדקדק במה? בנשים כמובן. הרשב"ם מסביר שורה שנייה, צומר רבנן כגון רבי ירמיה בר אבא, לאו דרכי למידק ולהכיר בנשים כל כך. והגדה כמיתה, זאת אומרת, הדיבור הראשון שלו, שאמר, תלווי היא, אז את לא זאת שקיבלה כתובתה, לאו כלום היא, ולא מקרי חוזר ומגיד, במה שאמר לבסוף, את היא, אלא שנשתנה קולך. תקיבן דאמר אשתה, דקדקתי יפה. עכשיו הוא אומר שעכשיו אני מתבוננתי סמכינן עלי ומהמנינן לי. נמשיך עם עוד מעשה ההוא תעברה עוד שובה, היה שובה דהה וחתים עלי רבי יומיר באבא. אמרה עלי האישה ששמה הופיע בשובר, ושוב פעם זה אומר שהיא כאילו קיבלה הכתובה, היא אומרת לרב יומיה לאו ענה אבי, זאת לא אני. אמר לה איברה אנט אבת, אומר באמת את כן זאת ששמה מופיע בשובר, ומיני אחרות כן קיבל כתובתך. אמר אבי אף אגב דצום רבנן לאו אורחי למידק, למרות שבאופן כללי אינו דרכם של תמידי חכמים לדקדק כל כך בנשים, כיוון דדק דק, אבל ברגע שהם עומדים על כך ואומרים בוודאות שזאת היא, סומכים על זה. אמר אביי אי צור במרבנן דאזר לקדוש איתתה, תמיד חכם שהולך לקדש אישה נדבר שיביא איתו עם הארץ בהדי, עם הארץ הוא זה נקרא מגזר של אוכלוסייה שייך בקלאוס אוכלוסייה של אנשים, הם לא תמידי חכמים, ודרכם להסתכל ולהתבונן בנשים. אז אותו תמיד חכם שאין דרכו להתבונן בנשים, אבל הוא הולך להציע נישואין לאישה, זאת אומרת הוא ייתן לה כסף קידושין, ויש פער בזמן הגמרא, היה פער, יכול להיות אם זה מדובר בבטולה כמו שהמשנה בכתובות מלמדת, אפילו עד שנה בין האירוסין, מה שאנחנו קוראים קידושין בעצם הנישואין, הכניסה לחופה. אז איך מצפים מהתלמיד חכם שהולך עכשיו לקדש אישה שהוא יזהה אותה בהמשך בזמן הנישואין? אז העצה פה שיביא איתו בזמן האירוסין את הקידושין עם הארץ, דילמה מחלפו למיני, כי אחרת יכול להיות שישנו, יחליפו את זאת שהוא באמת קידש עם אישה אחרת. אז זה שיש לו עם הארץ שיקיר אותה גם בהמשך אחרי שהוא מתבונן על ההתחלה, זה ימנע אפשרות כזאת. והבעל נותן שכר, המשנה אמרה שבכתיבת גט הבעל משלם את השכר, מה הייתה מה? למה דווקא הבעל משלם? אני אמר קרא וכתב ונתן, שהבעל שהוא כותב הוא גם אמור לשלם, הוא צריך לדאוג לכתיבה, לשלם עבור הכתיבה, ואחר כך ייתן את הגט לאישה. והעידנה דלא עבדין הנחי, בזמננו אומר הגמרא, אלא נהגו שהאישה נותנת את השכר, שדיו הרבנן האישה, הרבנן שמו את החובת תשלום על האישה, כי איכי דלא דשאי, כדי שהיא לא תישאר עגונה. מה זאת אומרת? מה הכוונה? שאם חייבים את הבעל לשלם, אז הוא יכול להיות שהוא יתעצבן, מה אני צריך להוציא כספים לשלם לסופר, אני אלך לדרכי ובלי לגריש את האישה, בלי להכין גט ולתת לה, כי זה כרוך בתשלומים, והיא תישאר עגונה. רשב"א ממול אומר דלא נשאר בשביל השכר שאינו רוצה ליתן ותתעגן, והיא תישאר ככה עגונה חיה. אז לכן כדי לזרז עניינים, להבטיח שהיא תקבל את הגט מאותו בעל שלא רוצה להמשיך איתה, כדאי לשלם עד תשלום עבור הגט. כותבים שטר ללווה אף על פי שאין מלווה אימו, והלווה נותן שכר. הגמרא שואלת, וכאן השתמשנו במשולשים רק להבליט שהשאלה הזאת של פשיטה מופיעה כמה פעמים בנוגע להלכות שנאמרו במשנה. וזה כתבנו בצד תחת הכותרת נושא מבנה שאלת פשיטה על כמה בבות של המשנה, כמה חלקים של המשנה שמלמדות על מי מותר לשלם עבור השטר המדובר. שאלת הפשיטה ברוב המקרים נובעת מכך שזה שבא לכתוב השטר שמח בשטר והדענה שלו, ולכן פשיטה שישלם עבורו. אז בינתיים ציטטנו את הדין של כתיבת שטר הלוואה. המשנה אומרת שהלווה נותן את השכר, פשיטה, ודאי שהוא הוא כולו נהנה. זה כסף של מלווה, מה המלווה מקבל מזה? שום דבר, רק אולי תקרא את המצווה, אבל אם הוא לא מקבל, לא מרוויח שום דבר, נותן כסף ללווה, הלווה עושה חיים עם הכסף הזה, אז שברור שהלווה ישלם עבור השכר, עבור השטר. לא צריכה, לא המשנה צריכה ללמוד, צריכה שהמשנה יורה על הלווה לשלם, כי לא מדובר על הלוואה שגרתית, אלא מדובר בעסקה. זה אדם שמשקיע כספים עם אדם, נקרא לו לווה, אבל הוא אותו לווה ישקיע את הכספים, והם המלווה, המשקיען והלווה הזה יחלקו ברווחים. אחרי שהוא זה שקיבל את הכסף ישקיע בכל מיני דברים, הם יחלקו ברווחים. לכן גם זה שמושיט את הכסף, נקרא לו המלווה, הוא גם כן נהנה. הוא גם כן נהנה מהרווחים. אז לא הייתי יודע לבד שזה שקיבל את הכסף הוא ישלם עבור השטר. כותבין שטר למוכיר אף על פי שאין לוקח וכולי, וההמשך והלוקח נותן שכר. זה שרוכש את הנכס, חשוב לו שיהיה לו שטר, זה מעיד על כך שהוא קנה את זה. אז זה שהמשנה מלמדת שלוקח נותן שכר עבור השטר, פשיטה? לא. צריכה? לא, כן צריכים את המשנה. לא הייתי יודע את זה לבד. במוכיר שדהו מפני רעתה. מדובר פה אדם שרוצה, שנראה לנו שרוצה מאוד להתפטר מהשדה, כי זה שדה שלא מניב פירות, זה שדה סלעי, והיה הווה מינה שמוכיר כזה הוא זה ששמח, ולכן הוא ישלם. כמה שמלן המשנה מלמדת שבכל זאת הלוקח זה שהוא משלם עבור הכנת השטר או מחירה. אין כותבים שטרי אירוסין וכולי, וכולי פה, והחתן נותן שכר, פשיטה. כנראה שהוא זה שנקרא, הוא נקרא לו שהוא הקונה, כמו שאמרנו מקודם, אצל קרקעות. הוא זה שעכשיו יכול לקיים את המצוות של פועבו שמוטלות עליו. אז הגמרא יוצא מהנחה שזה פשוט שהחתן נותן השכר, וגם הוא זה שמקבל את כל מה שמבטיחים. אם מדובר בשטרי אירוסין, כל מה שמבטיחים לתת לקראת החתונה שלהם, הוא מקבל, הוא מרוויח. לא צריכה, אפילו צורבו מרבנן, החתן ישלם עבור השטרות, השטרי אירוסין, אפילו אם מדובר בחתן תלמיד חכם. תניח עלי לחמוע לקרובי החותן, אב הקלה, הוא זה ששמח לקבל חתן תלמיד חכם, והיה אב אמינה ש החם, החותן, ייתן את השכר. לכן המשנה מלמדת שגם במקרה כזה שהחתן הוא צור ברמדאן, הוא החתן ישלם אז עבור הכנת השטר, שטר הירוסין. אין כותבים שטר אריסות וקבלנות וכולי, ושם ההמשך היה, והמקבל הזה שהעובד הוא משלם את השכר עבור השטר אריסות או שטר קבלנות. פשיטה לא צריכה בבורה, בורה שדה בור. יש פירושים אני חושב כמעט הפוכים, אבל נסתכל ברשב"ם ואחר כך ברבנו גרשום, שמדובר בבורה. הרשב"ם אומר שצריך להעבירה, כמו לשון עתידי, שדה ש בעונה הקרובה לא יעבדו אותה, שצריך להעבירה שנה או שנתיים ואין רווח ארתה למקבל. אותו אדם שיעבוד יעבד את השדה, הוא לא יראה רווחים עד כבור שנה שנתיים. אז זה לא כל כך פשוט שהוא זה שישלם עבור הכנת השטר, לכן המשנה מלמדת כך. רבנו גרשום בשורות הרחבות, יש לנו כוכבית בתור רבנו גרשום בשורות הרחבות למטה באמצע, אומר לא צריך בבורה בשדה שהייתה בורה מזמן גדול. מהו דתימה רווח דנותן הוא שמתקן שדה הוא הרבה והוא ייתן. זה כאילו אמרנו, הוא מדגיש פה את העבר, שדה שהייתה עומדת איך נראה זה בורות, שלא לא, לא, לא טיפחו אותו בכלל, לא טיפחו את השדה כבר זמן רב, וזה שיורד עכשיו מיטיב הרבה עם בעל השדה, ולכן היה מחשבה שבלי המשנה שהבעל הבית ישלם עבור השטר. אז זה כמה שמלן שהאריס או החוכר שדה, זה קבלנות, הוא ישלם, העובד ישלם, ישלם עבור השטר. אין כותבים שטרי בירורין אלא מדעת שניהם וכולי. מה שטרי בירורין? שני פירושים. אחד, הכה תרגימו, כאן בבבל הסבירו שטרי טענתה. מה זה שטרי טענתה? ברשב"ם, שטרי טענתה, שני סופרי הדיינים היו כותבים טענות אנשי עריב, כדי שלא יהיו טוענים וחוזרים וטוענים. אחרי שאדם אומר טענתו בבית דין, הוא לא יכול לשנות את הטענה, אז לכן היו כותבים, רושמים את הטענות שנאמרו, ועל פי אותן טענות פוסקים הדיינים את דינם. זה הפירוש שטרי בירורין בבבל. אבל רב יומיה בר אבא אמר, אנחנו ממשיכים בגמרא, מה זה שטרי בירורין? לשון בורר, בחירת דיינים לבית דין, בית דין של נגיד בית דין של שלושה. על פי המשנה במסכת סנהדרין הוא אומר זה בורר לו אחד, יש תובע ונתבע, זה תובע בורר לו דיין שהוא רוצה שהוא יושב בבית דין, והנתבע גם כן, וזה בורר לו אחד, ויש דיין שלישי שמבין שניהם בוררים את השלישי. אז זה רשום בשטר שפלוני בירר לא דיין פלוני ופלוני בירר לא דיין פלוני. זה פירוש שני לשטרי בירורין. רב שמעון גמליאל אומר לשניהם כותבים שניים, לזה בעצמו ולזה בעצמו. לפי רב שמעון גמליאל, אם אחד מתעקש שהוא רוצה שטר, אם אנחנו נתייחס לפירוש שראינו של שטרי בירורין של החתוגימות, היינו שטרי טענתה, רב שמעון אומר שאם אחד לא רוצה שיהיה שטר משותף לשני בעלי הדין, אלא שכל אחד יקבל את שלו פרטי, אז הוא יכול לבקש, לתקש על זה. שואלת הגמרא, למה בקופין על מידת סדום כמפלגי? האם המחלוקת בין רב שמעון גמליאל והתנא קמא, התנא קמא לא אמר שכל אחד יכול לבקש שטר לעצמו. האם נקודת המחלוקת בין התנא קמא ורב שמעון גמליאל היא זאת שקופין על מידת סדום? דמור סבר, התנא קמא אומר קופין, ומר סבר רב שמעון גמליאל אין קופין. עכשיו, ודאי תשאלו מה הקשר למידת סדום לעניין הבקשה שכל אחד יהיה לו שטר פרטי, אז אנחנו נסתכל ביחד ברשב"ם. למה בקופין על מידת סדום כמפלגי? מידת סדום כתנן אומר שלי שלי, שלך שלך, זו מידה בינונית, יש אומרים זו מידת סדום. הרצון הזה שכל אחד יהיה את שלו פרטי ושלא יהיה במשותף, זה מוגדר כמידת סדום. טוב, איך זה נכנס לעניין שלנו? למה? תנא קמא סבר, שניהם נותנים שכר וכותבים שטר אחד בין שניהם. ואם יאמר אחד מהם, לא אתן השכר, כי אני חפץ שלי שטר אחד לבדי. ולאחר שטר אחר ויהיה שלי שלי ושלך שלך, זה לפי היש אומרים שראינו מקודם, זה מידת סדום. אז התנא קמא סובר, כופין אותו ועושים אחד, כי מה שאמר מידת סדום היא שכל אחד רוצה את זה פרטי, זה לא יפה, זה מידה של אנשי סדום. רב שמעון גמליאל סבר אין קופין, כאילו לא מונים מהבן אדם, אם הוא רוצה להתנהג כך יכול לבקש את זה, יכול להתעקש על זה, וכי אנחנו לא קופין על אנשים שלא לנהוג כמידת סדום. האם זאת נקודת המחלוקת? הגמרא ממשיכה ואומרת לא, דכולי אלמא קופין. בדרך כלל לא מקבלים עמדה כזאת שאני מתעקש על שיהיה לי פרטי. ואחר היינו איתם רשום גמליאל פה, אבל יש שיקול נוסף מעבר לדרישה של שיהיה לי פרטי וזהו זה, שפרטי, נקרא לזה לשם פרטיות. דיאמר לי בעל הדין שרוצה שטר טענה עבור עצמו, הוא יכול לטעון לא ניחא לי דהתהווה זכותך גבי זכותי, אני לא רוצה שהשטר מזכיר את הטענות שלך והטענות שלי שהשטר הזה יהיה בין שנינו. דדמית עליי כי אריה ארבע, אתה דומה עליי כמו אריה שממתין במערב. אנחנו נרחיב מה פשר שיטה רב שמעון גמליאל פה, שזה הופך אותו להיות טענה לגיטימי ולא טענת מידת סדום. אז אנחנו נפנה לרשב"ם ומשנין, לא, דכולי אלמא קופין. זאת אומרת, באופן כללי, אם אדם רוצה דבר שיש שלי שלי ושלך שלך ושלא נהיה ביחד, אנחנו כופין שלא יהיו הדברים בצורה כזאת, אלא שיהיה במשותף. אבל פה ותמה דרבי שמעון, כמובן רבי שמעון גמליאל, שאין כופין פה לעשות אחד, משום דקסבר אין זו מידת סדום. פה זה שהוא מתעקש על כך שהוא רוצה משהו פרטי, זה לא סימן של מידת סדום. אני רוצה פה להוסיף שעוד תיאור של מידת סדום, הוא מופיע גם לעיל במסכתנו דף י' ב' עמוד ב', זה נהנה וזה לא חסר. מצב כזה שאדם אחד נהנה וזה לא בא על חשבון השני, ואותו שני מתעקש נגיד לתשלום בזמן שהראשון נהנה, וזה אתה לא חסר שום דבר בזה שהראשון הזה נהנה ממך, למה אתה מתעקש על תשלום? זה מידת סדום, כשיש מצב של זה נהנה וזה לא חסר. אבל פה הממשיך הרשב"ם, כאן זה לא מידת סדום, שהרי חסר הוא הרבה בדבר אם יפתבו שטר אחד לשניהם. אותו שמתעקש פה על השטר הפרטי שלו, הוא, אם הוא לא יקבל את זה, הוא מפסיד. זה לא עניין של לא חסר כמו שאמרנו מקודם, אלא הוא כן חסר, הוא כן מפסיד. דאמר, לא ניחליד את הווי זכותי בשטר אחד אצל זכותך. דדמית עליי כאריה ארבע, כל שעה שתראה הכתב תבוא עליי בעלילות, בעלילות טענותיך הכתובים בו, ושם תראה טענותיי, נבוא לידי מריבה, כי איש מריבות אתה. בהזדמנות זאת, לפני שנסיים, אני רוצה גם ללמוד ביחד את הרבנו גרשום, בקטע האחרון שלמדנו. הרבנו גרשום, בשורות הרחבות למטה, רבי שמעון גמליאל אומר, לשניהם כותבים, לזה בפני עצמו, טענותיו, ולא טענותיו של חברו. והחינם מלידך, שלא יתחלפו טענותיהם. זאת אומרת, כל אחד, יש את התובע והנתבע, התובע אומר טענות, אז הטענות שלו יכתבו, יכתבו אותם בשטר, והוא יקבל את השטר עם טענותיו, והנתבע, יש לו טענותיו, הוא יקבל את השטר שלו עם הטענות שלו. דמור סבר תנא קמא, וזה היה, עכשיו הוא מסביר את ההווה אמינא, שאולי המחלוקת קופין על מידת סדום, שאם אמר האחד, איני רוצה ליתן אלא מחצית שכירות הסופר, לפי שיכולים כל טענותיו להיכתב בשטר אחד, ויתן בעל דיני חצי השכר, וחברו יאמר, איני רוצה שיכתבו טענותיי עם טענותיו, אלא יכתבו לו טענותיו לבד בשטר אחר, ויתן הוא כל שכירות כתיבת שטרו, ואני אתן כל שכירות כתיבת שטר טענותיי, אין שומעין לו. זה יכול להיות אולי דעתו של התנא קמא, וזה מידת סדום, שלי, שלי ושלך שלך, אלא יכתבו לשניהם כל טענותם בשטר אחד. או שטר בירור ביתים, ויתנו שניהם זכירות של שטר אחד בלבד. רבי שמעון אומר, אין כופין, אלא להכי, לשניהם כותבים, לזה טענותיו לעצמו, ולזה לעצמו, וכל אחד ייתן שכר שטרו. אז זה היה אולי נקודת המחלוקת, אם כופין עמידת סדום או לא. הגמרא ענתה, לא, אנחנו ממשיכים ברבינו גרשום. דכולי עלמא כופין, ואחר, היינו תלמיד רבי שמעון גמליאל, דאמרי, לא ניחא לי שיהיו זכויות טענותיך עם זכויות טענותיי בשטר אחד, שאיני רוצה להשתתף עמך, אני לא רוצה שותפות איתך, דדמית עליי כארי ארבע, כארי עורב, אני פשוט לא רוצה שום קשר איתך, כי אתה מאיים עליי. אז זה בקשה לגיטימית, ולא נכנס לגדר של מידת סדום. עד כאן שיעורנו להיום.